שיעור 20 דקות ראשונות. בואו נראה סיכום. מאין באתם, לאן אנחנו הולכים, את הספרה הפשוטה, וכמובן ניכנס לתוך העובי של הסוגיה. אז בואו נתחיל מההתחלה. ניתן לנו מחלוקת לגבי שבח. לפי רבי יש לבחור פי שניים בשבח, לפי רבנן אין. המחלוקת הזאת התפתחה בדף קכ"ג עמוד ב', קכ"ד עמוד א', בהמה, דמי שכירות, מה הוויכוח, יש שני פסוקים, יימצא לו, פלוס מתנה קריי רחמנה. יש כנראה, לפי התוספות, הם אותו הפסוק, מתנה קריי רחמנה, מגדיר מה זה יימצא לו, וייתכן שיש שתי סיבות לרבנן, למה אין לבחור שבח. ראינו שלפי רפפא יש חריגים, בעיקר דיקלה ביאלים, והבאנו שיש שתי דרכים להבין למה לפי רבנן בהשבחת דקל יש פי שניים בשבח. אם בגלל שזה שבח יותר סביר ויותר חזק, או ששם זה הופך להיות חלק מהעצם, חלק מהקרן. ראינו שלפי רבי יש שתי גישות להבנת פי שניים בשבח. או שלפי רבי הוא טוען שימצא לו זאת הסתברות, שבח עד המילה מול שבח עד בידיים, מצליחים איזו תפיסה פיזית, דבר שכמובן נחזור אליו בסוגיה של הלוואה. אז אם יימצא לו זה הסתברות, וההסתברות היא גבוהה בשבח עד במילא. או שלפי רבי, יש לבחור אחוזים כפולים בקרן בשעת המיטה. האחוזים האלו משפיכים, אז הוא אומר ארעי אשבח. זה לא דין בשבח, זה דין ב... יש לבחור איזה אחוזים לפני חלוקה, אמרת השם נחזור לכך אחרי שנחזור מהפסקה. אמרת השם שבוע הבא. איזה מעמד יש לבחור לפני החלוקה. אז זאת הסוגיה הראשונה, מה הדין של שבח. הסוגיה הזאת עברה להיות דיון אחר, בדף קכ"ד עמוד א', מה הדין במלווה. אז במלווה בעצם יש לנו שלוש שיטות, שלוש אין ארבע, והיום נראה את התמונה הכללית. יש את השיטה של שמואל. לפי שמואל זה אותה מחלוקת. לפי רבנן אין, לפי רבי יש. זה לפי שמואל, זה לפי הברייתא בדף קכ"ד עמוד א', ואז אני שואל את עצמי, אם יש לבחור פי שניים במלווה? לפי רבנן, לא, בכלל לא. לפי רבי יש. למה יש לו? אז כבר אמרנו שלפי רבי אני משחק עם המילה יימצא לו. או כפי שאומר ברשב"ם, נחזור היום שהמלווה נחשב השבח של השטר, ומדובר בשטר, ואם יש לבחור פי שתיים בעצם השטר, יש לו פי שניים בשבחים שבאים מהשטר. אבל מבחינת רבנן במלווה, אין לבחור פי שניים. ראינו בדף קכ"ד בבית בני מערבה. בני מערבה אמרו שבמלווה יש לבחור פי שניים, ונכנסו רבה ורב נחמן. כמובן, היום, אם יצא שנגיע גם למי שסבר שלרבנן יש פי שניים במלווה, בלי קשר למה גבו מאות לקרקע. אבל רב נחמן טען, אם הוא גבה מאות, יש לו פי שניים. אם הוא גבה קרקע, אין לו פי שניים, חידוש עצום. מה העדיפות, מה היתרון של גביית מעות? למה כשהיורשים גבו מעות מהבעל חוב, מה פתאום שבמעות האלו יש לבחור פי שניים? כשגבו קרקע, אז אין לבחור פי שניים. כשגבו מעות, יש לבחור פי שניים. אנחנו למדנו שתי גישות אתמול. גישה אחת של התוספות, כי במעות יש סמיכות דעת, ואז יש שייכות. יימצא לו לפי התוספות, לפי רב נחמן, זה דין בשייכות. אם תשאל את האבא, כשהוא נמצא במיטתו והוא עוד מעט ימות, על מה אתה חושב? אני חושב על המאות שלי שנתתי ללווה. מכיוון שיש קשר וחיבור וסמיכות דעת על אותן מאות, אותן מאות שנכנסות אחר כך אחרי שהוא ימות, פי שניים לבחור, כי זה עכשיו יימצא. יימצא זה משהו פסיכולוגי, חיבור אישי, ולא שאלה מוחזק ולא מוחזק. הבנה שנייה שראינו ברדווה אתמול, כמובן תלוי איך לבין את הרשב"ם, שהחוב, כאן יש חידוש עצום ברב נחמן, אני חוזר על החידוש, כשאני נותן חוב לחמי, החוב הוא לא חוב של שווי. החוב הוא חוב של כסף. החוב מוגדר בכסף. זה שונה משאר החובות בעולם. שאר החובות בעולם ייתכן שעם שווי, איך אתה משלם? בהלוואה, החוב הוא כסף, אתה חייב לי כסף. אם אתה מחזיר לי קרקע, לא פרעת. מחרת לי קרקע, עשינו עסקה מסיימת, עשינו איזו עסקה בסופו של דבר, אין לך כסף, אתה לא פורע, זה יתן לי את הקרקע. במקום הכסף. אז האדם מוחזק בחוב, אבל החוב הוא חוב של שטרות, של מטבעות. ממילא כשאני מקבל את אותם מטבעות, גבוה מאוד, קיבלתי מה שהייתי תפוס בו. אני תפוס בחוב, הדין של מצוי במעות, שאני אומר, זה עכשיו יימצא, לפי התוספות כי יש קשר. לפי הרדווה כי יש מוחזקות בחוב של מטבעות, ואם הוא קבל מטבעות ושטרות, שטרות אמיתיות, לא שטרות שלנו, אז בסופו של דבר הוא קיבל את החוב שהיה מוחזק בו, כי החידוש של רב נחמן, אדם נחשב מוחזק בחוב שמוגדר כחוב של מטבעות ושל כסף ולא של שום. אז כדי להבין שיטת רב נחמן, צריכים לחדש או חידוש בדין מצוי, שזה נחשב יימצא אם יש לאדם חיבור, ואדם סומך על הכסף, אז הוא מחובר לכסף, או לא חידוש בדין יימצא, חידוש בדין חוב. שהחוב הוא לא חוב של שווי, כי אז למה משנה? מעות קרקע. החוב הוא חוב של מעות, קרקע זה איזה תירוץ, כשקיבלתי את המעות, קיבלתי את החוב שתתפוס בו כל הזמן. אז זה מה שאמרנו בשיטת רב נחמן. כמובן יש ג'וקר בסוגיה, איך אני הופך את המלווה למוחזק, זה מה הדרך הכי קלה להפוך את המלווה למוחזק ולתת לבחור פי שניים? זה שיטת הבאי ולהגיד למפרע הוא גם. ואז לא משנה כסף, לא משנה הקרקע, וזה בעצם מסקנת רב נחמן לפי רבינו תם. לפי הרשב"ם, בסופו של דבר רב נחמן נוסק, רב נחמן טוען אין לבחור פי שניים בכלל, רב נחמן חוזר לקפיצה של שמואל. לפי רבינו תם, רב נחמן נשאר בשלו ומקצין. הוא אומר, כל החילוק הזה בין קרקע לבמות זה מה שאמרתי בשיטת בני מרבה. אבל אני אישית לא יכול לקבל את זה, כי אני סובר שאיתו משגבו חוב בקרקע וחוב הצווים, בעל חוב חוזה בגובה, תתה הלכה שרב נחמן הלאה, והבאי מקשה נגדו. מלא, רב נחמן חייב להקצין ולהגיד גם מאוד, גם קרקע, וחוב מקבל פי שניים. מה פתאום? מה מקבל פי שניים, רב נחמן? אין הבא יותם, כי רב נחמן בסופו של דבר מסכים עם הבאי. כל מה שאדם לוקח, כאילו הוא לקח משעת הלוואה, מפרי הוגובה, ואז היה כאילו נמצא תחת יד אבא מלכתחילה, ויש לו בחור פי שניים. אז מי שרוצה להגיע למצב שהמלווה נחשב מוחזק, לא משנה מה הוא גובה, אז הוא יגייס והוא יעלה את הטענה של אביי למפרי הוגובה. כך טוען רבינו תם לפי רב נחמן למסקנתו, שרב נחמן מקצין וטוען למסקנה שיש בחור פי שניים בהלוואה, גם במהות, גם בקרקע למסקנה, וכל הדל שלו בגמור לקרקע זה רק לפי בני מרבה. אוקיי, זאת התמונה שלנו עד עכשיו. שוב פעם, התמונת מקרו, שווח, הלוואה, הלוואה לפי שמואל, הלוואה לפי בני מערבה, הלוואה לפי בני מערבה, עליו את רב נחמן. היום נבדוק הלוואה לפי בני מערבה, לפי רבה, מה החידוש של רבה. ואני מאוד מאוד מקווה שגם נבדוק את השיטה עצמה, שתמיד בהלוואה, ואני אומר תמיד במרכאות, תמיד בהלוואה יש לבחור פי שניים, לא משנה מה גבו. שזאת השיטה הפשוטה של בני מערבה, לפני שרב נחמן ויוסף ורבה הוסיפו את שלו. ובזה נסיים כל הדין של שבח ומלווה. אם ירצה השם, ניקח איזה פסק זמן ליום יומיים בסוגיה של אחרייך, כל היכולת של אדם לנהל ירושה ולהביא ירושה, ושנעסוק בזה בסוף השבוע. אם ירצה השם, נחזור תחילת השבוע, נעשה חזרה לכל הסוגיה. זה התוכנית שלנו, ואחרי זה ביום רביעי הבא נעבור לשאלת מה מעמד הבכור לפני החלוקה. ואחר כך ליקיר. אוקיי, זה בעצם הניסיון שלנו לכבוש את ההר שנקרא הר בכור. כן, יש הרבה הרים, כובשים את ההר, כאילו זה ההר בכור. אוקיי, פי שניים של בכור. אוקיי, הר גביסים והר יפול. שבח, הלוואה לפי שמואל, לפי רבנן, הלוואה לפי בני מערב, לפי רב נחמן, זה חידוש מעניין. מי שעוצר אותך ברחוב ושואל אותך נונו, תגיד לי איזה חידוש אדם תפוס בכסף, שההלוואה היא הלוואה של כסף ולא של שווי, תגיד רב נחמן לפי הרי, וזה חידוש מעניין, אבל מתי, זה רב נחמן, אנחנו לא פוסקים כרב נחמן. גם רב נחמן לא פוסק. זה רק רב נחמן לפי בני מערב. אז לקח את פרופורציה, כן, אמרנו חידושים יפים, אבל זה רב נחמן. היום אנחנו חוזרים לכביש 6. לא ככה משחקים 44 וראש העין. אנחנו חוזרים עכשיו לכביש 6. כביש 6, זאת שיטת רבה. לא אדם היה מאיר אותך באמצע הלילה ושואל אותך, מתי המלווה נחשב מוחזק? או על מה הוא נחשב מוחזק? קרקע או כסף? אתה אומר קרקע, כי על קרקע יש עיבוד,
כי על קרקע יש יכולת לגבות גם מהלוקח, כי על קרקע יש יבוד והשיבוד זה סוג של קניין. ואז שיטת רבא מאוד 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 מובנת. כל ההתעמלויות שלנו אתמול, כדי לסביר רב נחמן, מה היתרון של מאות? כי האדם חושב על מאות, הוא מתאהב עם מאות, וזה סניחי. סברה יפה. או שבמאות החוב מוגדר כמאות באמת איתן, החוב מוגדר כמאות, החוב מוגדר כשווי. אז אין למאות שום יתרון. אדרבה, יש חיסרון, מאות ומטלטלים, אתה גובה רק מהלווה, לא מהלוקח שלו. לא ממשבני, רק מבני חורי. יש יתרון לקרקע, והיתרון עכשיו שיבוד, זה המילה של היום, כן, כמו ברחוב סומסום, מילת היום זה שיבוד. ושיבוד זה על קרקע. ושיבוד זה סוג של קניין. וברגע שיש למעלה ושיבוד בחייו, הוא נחשב מוחזק בצורה קלאסית, בלי להגיד כל מיני חידושים. הוא נחשב מוחזק וזה יימצא והוא מוחזק וסוף פרשה ו... נוכל עוד מעט לסיים את החלק הזה של השיעור, לא יהיה בעיה אחת לסיים. והתחושה הזאת מתחזקת לאור איזה גמרא, לא רק גמרא בבא בתרא קכ"ה, אלא קע"ה. שם הגמרא חוקרת האם שיבוד דאורייתא שיבוד דרבנן. שימו לב, ההלכות הן אותן הלכות. למה שיבוד דאורייתא אתה גובה רק קרקע מלקוחות ורק בשטר, ולמה שיבוד דרבנן אתה גובה קרקע רק מלקוחות רק בשטר, אין הבדל בהלכות, יש הבדל מה המקור ומה האופי של השיבוד. והוא סובר שיבוד דאורייתא, ורבא סובר שיבוד דרבנן. ואז לגמרא יש קושיה מעניין, יש קצת למדוס כאן, אבל זה לא למדוס שלי, זה למדוס של הראשון, הם כבר הכירו. שואל את הגמרא, כאן אני מוחק את כל הרקע פה, נגמר נחזור כך בשבוע הבא, שבח והלוואה. הגמרא שואלת, כן, אולי האבן הבסיסית של למדנות זה אסוציאציה, בין שני דברים שהם שונים, אבל כנראה הם לא שונים. משווה בניינה, משווה דבר לשני, קל וחומר. איך רבא מצד אחד סובר שקרקע נחשב מוחזק ונחשב מצוי לגבי בכור בבבא בסרא קכ"ה עמוד א', שרבא עצמו טוען שיבודה דרבא? אז כאן אני חייב להגיד למדוס לייט, זה לא לייט, זה מעניין, זה בסיסי, אבל זה פשוט. מה הקשר פה? מה השאלה? זאת שאלת הגמר בקופה הנה. איך רבא סבר שיבוד דרבנן, ושמענו בשם רבא, סליחה, ששיבוד דרבנן, איך הוא יכול מצד אחד להגיד שיבוד דרבנן, מצד שני להגדיר קרקע כמוחזק אצל בוחר לפי שניים? לא. הוויכוח של שיבוד דאורייתא, שיבוד דרבנן, הוא שאלה מה המקור השיבוד. אם השיבוד נובע מהתורה, או שהשיבוד נובע מתקנת חכמים. יפה, אבל אופי השיבוד, ומהות השיבוד, ועוצמת השיבוד, וגדר השיבוד, זה אותו דבר. שאלה אם זה מתחיל ממצב שתמיד יש שיבוד, גם בשטר וגם בבעל פה, וחכמים מבטלים את השיבוד במילה ובעל פה, או שאני מתחיל מאפס, וחכמים בונים שיבוד במילה ובשטר. יפה. מתחיל מ-0 ובונה חצי, או מתחיל מ-100 ומוריד לחצי. למה זה קשור? האם אדם שיש לו שיבוד, זה נחשב מוחזק או לא מוחזק? אז כנראה שלפי הגמרא, אני לא חולק על משהו, אני רק מחזק, כנראה שיש פה למדנות מסתתרת פה. כנראה, ההבנה פשוטה בגלל יש הבנות אחרות, שהמקור משקף גם את ה... אופי. זה דבר שכבר ראינו. האם יושעת הבעל זה דאורייתא דרבנן? אז אם הבעל יורש את אשתו מן הטהרה, אז כנראה שזה דין יורשים. הוא הפך להיות אחד מהיורשים, הוא השאר. וירש אותה. אם כל יושעת הבעל זה רק מדרבנן, חכמים לא יכולים להגדיר בעל כיורש. הגדרות של יורש זה רק הקדוש ברוך הוא מחלק לבנים, אחים. חכמים הקנו לו זכויות בנכסי אשתו. זה מה שראינו בכמה אחרונים במחנה אפרים, חוץ מרב אשי שאומר שביר רבן קירה. אז גם כאן, השאלה היא מקור שיעבוד הוא דרעית או מקור שיעבוד הוא דרבנן. אם זה דרעית, נתייחס לשיעבוד מזווית אחת. אם שיעבוד זה רק תחנת חכמים, נוכל בסדר. חכמים לא יכולים לעשות X, הם רק עושים X מינוס, או X דלול. תמלא, אם שיעבוד דרעית, אז כנראה שיש למעלה. מה? מחזקות חצי קניין, והחצי קניין חמי הופך אותו למחזק ולמצב ופי שניים. אבל אם אין מושג של שיעבוד דאורייתא, המקסימום שחכמים יכולים לעשות זה מדין הפקר ודין הפקר לתת למלווה זכות לגבות את הקרקע מהלקח במידה ויש לו שטר וזה לא נגיסה בלקוחות. חכמים לא יכולים לייצר שיעבוד, אין להם את הכלים האלה, אין להם את הגז כדו. שיעבוד זה סך הכל משהו מעניין, חצי קניין בקרקע, חכמים יצאו, חכמים יגידו, הנה למלווה יש חצי קניין בקרקע של הלווה. זה הם לא יכולים לעשות. במידה והמושג הזה של חצי קניין, של שיעבוד כחצי קניין קיים, הוא קיים כי התורה גוזרת שהוא קיים. אם אין מושג של שיעבוד בחצי קניין מן התורה, חכמים יכולים לאפשר גבייה, אבל לאפשר גבייה, בוא נגיד, לא דין בחפצה של הקרקע, לא דין בגבר של המלווה. שמלווה יכול לגשת ללוקח ולהגיד, הנה, יש לי שטר, אתה פישלת, הייתי צריך לבדוק, לא בדקת, יש קול, תן לי את הקרקע. ותחזור אתה ללופה שמחר לך קרקע שיש עליו קנה. זה כמובן נמצא כבר ביד רמה, בבבס עקוף העיני. ואז רבותיי, אני מסיים את השיעור עכשיו. זאת אומרת, זאת הגישה הקלאסית, גם בהיגיון, גם ברבא. רבא לא מעלה דבר מעורר. רבא כמובן זה חידוש. מי שעוצר אותה ברחוב, ומבקש ממך להראות ששיבוד זה לא סתם זכות גבייה, זה סוג של חצי קניין, תשלוף את הגמרא בבבא בסרא, קוף חף ה' שלפי רבא גבו קרקע, והבה מינו שרבא גבו קרקע יש לו, וגם לפי בניהם הרבא למסקנה, כפי שנראה. ואז יש לגמרא סתירה. אם רבא טוען שיש חצי קניין בקרקע שהופך את המרבא למוחזק, מה פתאום ששיבוד את דרבנן? הרי היכולת היחידה לייצר חצי קניין בקרקע זה מן התורה. ואז כמובן, בצורה מקבילה לדף קוף חווי, אני לא אמרתי את זה, זה רק הלכתי בבני מרבא. אני שיסודר ששיבוד את דרבנן, שיבוד את דרבנן, כל מלווה נחשב ראוי, כי אין חצי קניין, כי אין דרבנן חצי קניין, ואז רבא נושא גם בקוף חווי, גם בקוף העיני, זה הכל טוב ויפה. זאת אומרת, יש איזה ויכוח בין בני מרבא לבין רבא. רבא סובר שיבודה דרבנן. שיבודה דרבנן, אין כאן חצי קניין, אין כאן חצי קניין, מלווה נחשב ראוי, ואין לבחור פי שניים. אבל תשאל את רבא מה חשבו ביניהם הרבא? הם סוברים שיבודה דרעייתא. ביניהם הרבא לא אמרו לנו מה הם סוברים בשיבודה, הם סוברים שיבודה דרעייתא. הם סוברים שיש שיבוד, הם סוברים שיש קניין, הם סוברים שזה נחשב מוחזק, יש פי שניים לבחור, הם מסכימים, וזה ביניהם הרבא. אז יש ויכוח ביניהם הרבא לבין רבא, שיבודה דרעייתא, שיבודה דרבנן. במילים אחרות יש ויכוח בין רבא לביניהם הרבא, לפי רבא. ביניהם הרבא, אם יש בשיבוד חצי קניין למלווה רק זכות גבייה, ובתרום לכך יש בחור פי שניים או לא, זה נחשב מוחזק או ראוי. והוויכוח הזה מתפתח בשתי גמרות. קע"א לא שמענו ביניהם הרבא, רק על רבא, וקע"ה אנחנו משלימים עם מה חשב רבא ביניהם הרבא, הייתה איזה טעות שחשבנו שמה שרבא העלה בקע"ה זה דעת עצמו, לא, זה רק רבא בשיטת ביניהם הרבא. יש איזה סיפור פה היסטורי שאנשים הגיעו מארץ ישראל וטעו מה חשבו, מה אמרו. כי רוב המוקד כבר היה בבבל, אז בבבל מה שאדם אמר זה עבר סינון ואנשים שמעו ואנשים התווכחו. פתאום בא איזה דיווח מביניהם הרבא, שלחו מיתם, מה חשבו, מה אמרו. אז איזה ויכוח וסערה גדולה, מה סברו ביניהם הרבא. ואז אפשר רבותיי לגמור את השיעור. אין כאן חידושים גדולים, כמו שראינו אתמול לפי רב נחמן של מאוד. יש כאן חידוש מערכתי יסודי בסיסי בעולם הלמדני, שבשיבור אני יכול לדבר על חצי קניין. אבל חצי קניין זה רק לפי שיבודה דרעייתא ולא לפי שיבודה דרבנן. יש כמובן
מבנה למדני קלאסי ששאלה דאורייתא דרבנן גם משפיע על אופי ההלכה, זה לא סתם חומרת ההלכה, אלא אופי ההלכה. אם זה דאורייתא זה סוג אחד של הלכה, אם זה דרבנן זה סוג אחר, צריכים לקחת בחשבון כל פעם שורים ויכוח עם הדין הזה, דאורייתא או דרבנן. יש כמובן השלכות מאוד מעניינות, מחלוקת בראשונים, אם אדם יכול לייצר שיעבוד, או השיעבוד החזק יבוא רק מהתורה. יש ויכוח בראשונים, אם אדם משבד את עצמו, לא דרך הלוואה, אם יש כאן איזה חצי קניין. יש פה הרבה אופקים לשאלה הזאת, אבל מבחינת הבנת הסוגיה, הגענו למי מנוחות. הגענו להבנה פשוטה, סלולה, ברורה, אפשר להבין אותו. ואז אני מסיק. מתי ההלוואה נחשבת מוחזק ויימצא ויש בחור פי שניים ככל שיש שיעבוד שנחשב חצי קניין. כשהשיעבוד הוא פחות מחצי קניין זה סתם איזה זכות גבייה, ולפי רבה תמיד ככה, כי שיעבוד הוא דרבנן, אז אין לזה מעמד של מוחזק ואין לבחור פי שניים. ואז כל הדיון האם לבחור יש פי שניים בהלוואה מצומצם ומוגפל למצב שיש שיעבוד. אז אני מודד את השיעבוד. אם השיעבוד הוא שיעבוד חזק, שיעבוד את הרייטה. או שיעבוד חלש, שיעבוד את הרבה. אני אוהב את הפלסטיק הזה. אז תאמר, אני מתחיל משיעבוד. כל אדם שנכנס, כל אשר יעבור תחת השבט, אני בודק את החום שלו. אתה חצי קניין, אתה מוחזק. אתה זכות ביה, אתה ראוי. כן, אני... אבל ברגע שמישהו רוצה להיכנס לחדר הדיון והוא לא שיעבוד, אני מציע אותו, לא חלק מהקפסול. להיות חלק מהקפסול הזה צריכים להיות שיעבוד. אתה שיעבוד? אוקיי, אתה סובר שיעבוד את הרייטה? חזק אתה, אתה מוחזק, יש לך משם. אתה סובר שיעבוד את רבנה, אתה שיעבוד חלש. יפה. אני לא מכניס לתוך הדיון מצב שאין בו שיעבוד. כי כל הדרך להיות נחשב יימצא, זה שיהיה לך חצי קניין למעלה. ומתי יש למעלה חצי קניין, במקום שיש שיבוד, שיבוד פלוס, לא שיבוד מינוס. מי הטראבל מייקר? מי השבבניק? מי מכניס לתוך הדיון מצב שאין בו שיבוד? הבעיה מקשה נגד רבה שתי קושיות. והבאי הוא משגע אותנו. הבאי, תשאיר את זה, אבל לא פשוטה, רבא. מה שלא, זה הכל סלול. מה מפריע להבאי? מה שאמרנו עכשיו ברבא, בעצם זה לא רק הבאי, זה גם רבא, אני לא יודע את זה. אז הבאי יש שתי קושיות. הקושיה הראשונה, אני בכל זאת יכול להבין. מה הקושיה הראשונה? הבאי, מה ישלמות, מה ישלמת על? קוף חפי המנהל, כשהבאי מקשה נגד רבא. היי, אמר לי הבאי לרבא, לדידך קשה לב נחמן קשה, קוף חף דלת המבט. לדידך קשה, מי שנמות דלו, הנימות שווה כבון, קרקנמי לב הרקקה שווה כבון. מה פתאום הבאי? מה הבדל בין קרקע למאות? בקרקע יש שיעבוד, במאות אין שיעבוד, אמרנו זה. אוקיי, איכשהו אני יכול להבין שקושיית הבאי היא... לא, הרי רבא סובר שיבוד דרבנן, ואם שיבוד דרבנן, אז אין כאן חצי קניין. ואז אם אין חצי קניין, אז גם במות, גם בקרקע, אין כאן מוחזק, והכל צריך להיות ראוי. זאת אומרת שהבעיה מקשה על רבא, מה שגמרא עצמה מקשה נגדו בדף קוף עיני. אני יכול להכניס לתוך הלשון של הבעיה. ככה עושים רוב הראשונים. אז הקושיה הראשונה של הבעיה, אפשר להסתדר איתה. ראה, אתה מחלק בין קרקע לבין מעות, וכל התקווה שקרקע מיוחד בגלל שיש חצי קניין של שיעבוד, אבל אתה סובר שיעבוד את רבנן, ואולי גם הבאי סובר שיעבוד את רבנן, יש הרבה דרכים להבין את הקושיה של הבאי. מי שרוצה לחשוב, אולי הבאי שולל כל המושג של חצי קניין, גם אם אדם שיעבוד את הרייטה זה לא חצי קניין, רבא ששולל מה שעד רמת טוען. זאת אומרת, השאלה הראשונה של הבאי היא בכל זאת, במקומה. הרי אתה רבא חיברת בין שיבוד דאורייתא שנותן חצי קניין לבין מצב של מוחזק. אולי אתה לא סובר שיבוד דאורייתא, אולי שיבוד דאורייתא לא מספיק. יש מיליוני דרכים, לא מיליוני, אבל יש המון דרכים להבין את הקושיה הראשונה של הבאי. אבל מה בכלל הקושייה השנייה של הבית? הרבה, הרי אתה עצמך אומר שבהו סבתא, הבעל לא יורש את הקרקע. הוא סבתא? אנחנו כולנו אוהבים את הסבתא שלנו. לא נזזל בסבתא. אבל מה עניין סבתא? ניצל הלוואה! הרי אמרנו שלפי רבה, אני מגדיר שיבוד כמוחזק. לפעמים כן, לפעמים לא, תלוי בעוצמת השיבוד. בסבא אין שיבוד. מה המצב של סבתא? המצב של סבתא הוא שאותו אדם העביר נכסיו לסבתא ואחריה לביתו. עכשיו הבת מת והבעל רוצה לרשת. והבעל עובד תחת אותן מגבלות של הבחור. כי גם הבעל רק יורש מוחזק ולא ראוי. צריך לשאול את עצמי אם הקרקע שנמצא אצל הסבתא מיועד לבעל או מיועד לבת, האם זה נחשב מוחזק תחת הבעל לפי שמת? הקרקעות עברו לסבתא ב-T0, ב-T1 הבת מצפה, ב-T2 הבת מת. אז האם ב-T1, כשהבת עדיין הולכת ברגל, האם הנכסים ב-T1 נחשבים מוחזקים תחת יד הבת, כי היא אמורה לקבל. ב-T2 היא כבר מתה. ב-T1 היא הולכת אם זה נשאר מוחזק תחת ידיה. והרי אתה רבה בעצמך אמרת שנכסים שהם עכשיו אצל הסבתא לא נחשבים מוחזקים תחת יד הבת, ועל זה אין לבעל גישה, כי הם לא נכסים מוחזקים. כמו כן רבה, אתה חייב לומר שנכסים שבעלי חוב אמורים לשלם לאבא, הם לא נחשבים מוחזקים תחת יד אבא. מה הקשר? רבא טען שנכסי הלווה נחשבים מוחזקים תחת יד המלווה, בגלל שיש למלווה, מה המילה של היום? יש למלווה על הלווה? שיבוד! והשיבוד של המלווה על הלווה הופך את הנכסים של הלווה למוחזק תחת המלווה. אף על פי שהמלווה לא תפס את הנכסים, זה נחשב מוחזק שלו. מה הקשר לשאלה אם נכסי סבתא נחשבים מוחזקים לבת? אין לבת שיבוד על הסבתא. יש למלווה שיבוד על הלווה, ואז נכסי הלווה נחשבים מוחזקים למלווה לפני שהוא מת. אותו אבא שהיה מלווה לפני שהוא מת היה מוחזק בקרקע מכוח חצי קניין. למה אביי מקשה נגד רבא מנכסי סבתא? אמר אביי, הקושיה שנייה ועוד. העד כאמרת מסתבר, תמת בני מרבי, דיקרתם סבתא וזבתא זבינה זבנה. אתה בעצמך אמרת שהסבתא, נכסי סבתא לא נחשב מוחזקים ביד הבת. כי הסבתא יכולה למכור את זה למישהו אחר, ואז כל השלשלת הזאת נשברה. מה הקשר שם? מה הקשר שם? זאת הקושיה שהטרידה את כל הראשונים. ויש שתי גישות בראשונים. גישה אחת של הרמב"ן, אבל זה בעצם הר"ן מסביר את זה יותר בהיר, אז הבאתי לכם את הר"ן. הקונסרבטיבי השמרני, שבעצם אנחנו שומרים את הגישה הבסיסית שלנו ומסבירים את הקושיה ואת הגמרא בדרך אחרת ואת הגישה של הרשב"ם, שכנראה יש כאן אימא חדשה בסוגיה. הגישה של הר"ן היא שכן, הכוונה האמיתית של אביי זה לא להקשות מסבתא. הכוונה האמיתית של אביי זה שוב פעם לדפוק ולדפוק 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 על השולחן עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. רבא, אתה סובר שיבוד דרבנן, אתה סובר שיבוד דרבנן, אין שיבוד של חצי קניין וזה לא נחשב מוחזק, ואין שיבוד ואין שיבוד זה לא מוחזק. ואני אוכיח לך שכשאין שיבוד זה לא נחשב מוחזק. אני אצטט עוד דוגמה אחרת שאין שיבוד בכלל סבתא, וזה לא נחשב מוחזק אצל הבעל או אצל הבת. כל הציטוט הזה של הסבתא זה איזה הצגה היסטוריונית, הצגה גרנדיוזית. רבא, אין שיעבוד. למה אין שיעבוד בהלוואה? כי שיבוד את הרבנן. כשאין שיעבוד הוא לא נחשב מוחזק. ואני אוכיח לך שכשאין שיעבוד זה לא נחשב מוחזק. לצטט מצב שאין שיעבוד בכלל. לא דרייסא לא דרבנן. למרות שהקרקע מיועד להגיע לבת אחרי הסבתא, ייעוד לא מספיק. צריכים שיעבוד. ואם אין שיעבוד, הוא לא נחשב מוחזק. ובסבתא אין שיעבוד, הוא לא נחשב מוחזק. ושלום על ישראל. ובעצם קושיית אביי נגד רבא, היא לא מסבתא, אלא מדברי רבא עצמו, ששיבוד את הרבנן. ואם שיבוד את הרבנן, השיבוד הוא לא חצי קין. כך טוען הר"ן. אבל זה נמצא בדברי הרמב"ן, אבל בר"ן זה יותר בהיר. אוקיי? הר"ן בדפים, למי שאין דפים, כן, יש דפים כדאי להוציא את הר"ן. ואיכא למידע, שורה שלישית, מהי קושיותא מקדם סבתא וזבן זביני זבנר פקלי? אבל הכא, אפילו זבן ללא שיבוד דמהווה לרמיה, יש שיעבוד. שם בסבתא אין שיעבוד. אלא ודאי הכי פירושה. כן, צפי, אתה קפצת בשאלה הזאת לפני שהגענו, זה כל כך ברור. אלא ודאי שורה חמישית הכי פירושה. דלתמה דרבא מקשה, הקושיה מבוססת לא על הסבתא. היא מבוססת על סתירה פנימית ברבא. דסביר עלי שורה חמישית שיבוד עליו דאורייתא. ולדידי כל היחד הזבן לווה. מלווה מדאורייתא לא מצי טרף. מן הטר אתה מפקיע את השיבוד. פקלי שיבודה. הלכך שורה שביעית. דמי למה ידמרין? אגב היא סבתא. דפקל הגמרי. וכי תימא שורה שמינית, את השאלה שהתחלנו אותה, בכל זאת יש שיבוד את רבנן? שורה תשיעית, והחינם מנהידי מדרעי ספקה מדרבנן מי ימצאי תרף לאו קושיה. שורה עשירית, כאן הבשר של השיר עד עכשיו, דמשום שיבודה דרבנן לרבא, לא מקוי מוחזק. הכוח גביעה מדרבנן לא הופך את הקרקע למוחזק. הכוח גביעה מנתרה, חצי קניין בלשון שלנו. והראיה, הגמר בקופאין, שאם רבא סבא שיבוד את רבנן, אז אין כאן דין מוחזק בכלל. אלמא, חמש שורות לקראת הסוף, דילאו דרעיסא, כיוון דקרדי וזב מדרעיסא, סביני סבן, שיבוד את רבנן, עוד פעם, לא מכשילי מוחזק. וכאן החידוש של הר"ן, והיינו, שורה חמישית לקראת הסוף, היינו פרחי די אביי לרבא בשמיצת דחה. איך באמת להבין את הקושיה של אביי נגד רבא? משום דאביי ורבא ידי דיסלי לרבא שיבוד עליו דרעיסא. לא חש אביי אלא דרעי הכא. אביי קורץ עיניים לרבא. הם מדברים בסימנים. הקושיה נגד רבא זה לא מהסבתא, הסבתא לא רלוונטי. הקושיה האמיתית היא מדברי רבא עצמו. משיבוד את רבנן אין חצי קניין. אם אין חצי קניין אז אין מוחזקות. ובדרך מליצה להגיד כשאין שיעבוד, אין מוחזקות, אביי ציטט דברי רבא מהוספנה. מאיזשהו שלב בוויכוח אביי זרק לו את הוספנה. ורבין הרבה שהביא אצלנו כדי להרחיב על הוויכוח. אבל הוויכוח האמיתי הוא לא ויכוח על הסבתא, הוויכוח האמיתי הוא על השיבוד הדבר הבא. אתה סובר שיבוד הדבר הבא, אין לך תקווה להגיד שזה מוחזק. כמובן, הר"ן לא מתייחס לבני המערב עצמם לפי רבא, אבל לפי רבא, בני המערב יגידו מה? למה קרקע בכל זאת נחשב מוחזק? כי בני המערב סוברים שיבוד דרעיסא. זה רק רבא שהוא בבעיה, כי הוא אמר כבר שיבוד דרבנן. אבל אם נשאל את רבא, מה סברו בני המערב? האם סברו שיבוד דרעיסא? אם שיבוד דרעיסא יש חצי קניין, יש חצי קניין, אז בקרקע מוחזק וכסף לא מוחזק. וזה עולה מדבר רבנו תם, רבנו תם הלך לכיוון של הר"ן. אבל כשהר"ן לא דיבר על בני מערבה, רבנו תם כן דיבר, מי שרצה לראות רבנו תם, והא דאמרינן שורה שישית בתוספות רחבה, והא דאמרינן בני מערבה גבי סבתא דבי רוי, אף אגב דבי קרקע, תשאלו את בני מערבה בקשר לסבתא, זה רוי, כי אין שיעבוד. מה לגבי הלוואה? זה מוחזק, כי אין שיעבוד. כן, כולם יסכימו בסבתא שזה רוי, אבל יחלקו בהלוואה. בהלוואה יש שיעבוד מן התורה לפי בני מערבה, זה הופך את זה למוחזק. אוקיי? והד אמר בני מערב אגב וסבתא וירא אף אגב דבר קרקע משום שהבא לא היה מוחזק מעולם ולא היה לו ולשתול שום חוב מעולם על הסבתא שהשתעבד לו הקרקע ולקח אבי רוי על אגב אמיל ואבי מוחזק. כשיבוד דאורייתא. דאז רבותיי, לא אמרנו שום דבר חדש בסוגיה. אני חוזר להבנה הפשוטה ברבה, יש סוג של שיעבוד שנותן חצי קניין למלווה בחיי המלווה לפני שהוא גובה, והחצי קניין הזה הופך אותו למוחזק, אבל רק אם אתה סובר שיבודי דאורייתא, יש חצי קניין, אתה מסובר שיבודי דרבנן, אז חכמים לא מסוגלים לייצר חצי קניין. רבא אמר את החילוק הזה, חשבנו שזה דברי רבא עצמו, תיקנו שזה לא יכול להיות רבא, והבעיה התקיף את רבא, תקף את רבא, כי אתה הרי בעצמך טוען שיבודי דרבנן, והתקיפה של הבעיה מתקפה שלו בגלל שיבודי דרבנן, ואז רבא תיקן את עצמו, לא, נכון, אני סובר שיבודי דרבנן, אני סובר כמו שמואל, אין בהלווה שום דין פי שניים של בחור. תשאל אותי, מה סבור בני המערב? אני אגיד לך שהם סבורים שיבודי דרבנן, ויש חצי קניין בשיבוד בקרקע, ויש כאן מוחזק. הרשב"ם לא מסוגל. הרשב"ם לא מסוגל לקבל את הרן. כי אביי תוקף את רבא, לא בגלל המחסור ואת הכישלון והליקוי בשיפור. אם לוקחים דברי אביי בצורה ליטרלית, הרי המדד, מישהו יכול להשלים את המשפט, המדד למוחזק וראוי, הוא לא עוצמת הקניין והשיעבוד. אם המדד של מוחזק וראוי זה עוצמת השיעבוד, נכון, אין שום קשר לסבתא, כי בסבתא אין שיעבוד. צריכים למצוא מכנה משותף בין סבתא לבין מלווה ולווה. ומה המכנה המשותף? אני קובע מה נחשב מוחזק, מה נחשב ראוי. לא לפי יש למלווה קניין או אין למלווה קניין, כי אז אין משוואה ואין הקבלה לסבתא. מה אני מודד? מה המדד? לא היחזות המלווה בנכסי הלווה, לא תפיסת קניינו בנכסי הלווה, לא המוחזקות הקלאסית הממונית, אלא... מה? מה אמרת?
ציפייה.
אולי, זה ברור שאתה עובר מהעולם הכספי, אבל לא כל כך...
סוג של בעלות.
האם אדם יכול להבטיח שהוא יקבל את הנכס? שזה מה זה קורה. אדם אמור לקבל את הנכס. למה חן הוא אמור לקבל את הנכס? לא מעניין אותי. המלווה אמור לקבל את נכסי הלווה. הבת אמורה לקבל את נכסי הסבתא. מלווה אמור לקבל את נכסי הלווה בגלל חוב. בת אמורה לקבל את נכסי הסבתא בגלל איזה מנגנון שאדם יצא. מנגנון יושן שנקרא אחרייך, שנבדוק עם את שם שבוע הבא. או מצלם לך. האם דבר שאדם אמור לקבל נחשב מוחזק תחת ידו? אז ספי, אני תרם יודע מה אני בודק, כי מה התוכן של מוחזק ורואי, אבל איזה גורם אני בודק פרקטי, מה אני חייב לבדוק פרקטי, לא מבחינת הסברה. איזה פקט, איזה עובדה אני חייב לבדוק? האמא? זה המושג המופשט. אבל כדי להגיע לשאלה מוחזק או לא מוחזק, ולגדרים של מוחזק ולא מוחזק, איזה גורם, איזה דאטה, איזה יכולת אני חייב לבדוק? האם האדם שאצלו נמצא הקרקע, יכול למכור את זה למישהו אחר? האם יש יכולת תימון לאדם שכרגע יש לו את הקרקע שמור להגיע אליי? האם הלווה יכול לשחק עם הקרקע שלי, שמיועד לי? ואז אביי טוען, הנה, בגלל שהסבתא יכולה למכור את הקרקע למישהו אחר, זה לא נחשב מוחזק אצל הבת. הוא עדיין, הלווה יכול למכור את הקרקע ולתת לו כסף, אני אומר, זה ביחד. ואז זה לא נחשב מוחזק אצל המלווה. גם רבא לא ביסס מוחזק וראוי על שאלה כספית קניינית, יש לי קניין, יש לי איזה חצי קניין, כי אז מה המשוואה לסבתא? המשוואה לסבתא מחייבת אותי להגדיר מוחזק וראוי לפי רבא ורבא נוסג, לפי אביי,
לא כשאלה איזה מוחסקות קניינית כספית היחסות יש למעל ובנכסי הלווה, מה שהמדנו את זה כהבנה בסיסית של רבא, אלא, וכאן כמובן זה אפשר להגיד כל מיני דברים, הציפיות שלי, הוודאות שלי, היכולת אמון של הזולת להתערב בנכסיי. המלווה יושב שם, לא, המלווה יושב שם, והוא מסתכל על הקרקע, והוא רוצה את הקרקע, והוא מצפה את הקרקע, ובוודאי שהקרקע יגיע. אבל יש עוד צומת, וצריך לעבור את הצומת. ומה הצומת הזה? הלווה יכול להרוס את הכל. לתת למעל, והנה, קח כסף, ואתה לא תקבל את הקרקע. מכיוון שהלווה יכול לסלק את המלווה מהקרקע ידי כסף, יש לו את הזכות לסלק את המלווה ולתת לו כסף, אז אין למלווה קו ישיר לקרקע. כי יש ללווה כוח למנוע את התסריט הזה. הלווה יכול למנוע מצב שמלווה יקבל קרקע, כמו שהסבתא יכולה למנוע מצב שהבת תקבל את הקרקע. ואז כשיש מצב שזה דבר מיועד אליי, אבל יש מישהו אחר שיכול למנוע ממני את התסריט הזה, את המימוש הזה, אז זה לא נחשב. מוחזק. ככה טוען הרשב"ם, בואו נקרא את הרשב"ם. שוב פעם, אני משאיר את זה בטוח, כי אפשר למשוך בהרבה כיוונים. הרשב"ם טוען כאן, בדיבור המתחיל ועוד, הראשון, ואמר רבא, זו שורה שביעית, צרה, מסתבר תמד בני אמר רבא, והוא סבתא, דינא בעל יורש, אבל אירוע והוא מוחזק לבס, למה? שהרי, מילה ראשונה בשורה, אם מכרה סכינה נכסים בחיי הבת, מכירתה קיימת. כן, אלו נכסי הלווה, אף פי שראויים הם לגבות המלווה מחיים, ראויים הם. הוא משמש ברור בשני מובנים. ושמיועדים הם ראויים הם לא מוחזקים. למה? למה מוחזקים? כי למה ראויים כי אין שיבות שיבודת רבה? דהיה ובואי לא ואהב זבן לא נמסק למעלה בזוזה, בקרקע אחרת חוץ מזה. שוב פעם, יש פה שאלה גדולה ברשב"ם שלי, מה בעצם עוקר את השם מוחזק? יכולת סילוק בכסף או יכולת מכירה? מה הייתי אומר נחם? מה בעצם מונע מהמלווה? המכירה או הכסף? מה בעצם חוסם את המלווה? המלווה מסתכל על הקרקע ומאוד מאוד 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 מייחל לקרקע, מה היכולת שלו לא ולסלק אותו? תלוי כזה, בלי קשר, מוכר או לא מוכר. השליטה של הלווה על העתיד הוא לא אם הוא מוכר או לא מוכר. השליטה של הלווה הוא לסלק אותו בכסף. למה הרשב"ם מביא מכירה ולא מכירה? כי זה הקשר לסבתא. אז מה אכפת לי שהלווה יכול למכור אותו? הלווה יכול לסלק את המלווה ולמנוע ממנו את הקרקע שהוא מצפה לו. למה הרשב"ם מכניס מכירה? בסדר, יש המון המון פה ברשב"ם. אבל ברור, 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 שלפי רבא, רבא חשב שקרקע נחשב, לפחות רבא אצלנו. יש כאן כנראה מחלוקת הסוגיות, בין קוף חף ה' לפי ראש ואלה קוף ה' בקוף ה' כל ההתייחסות של רבא, למה זה נחשב מוחזק? בגלל שיש כאן איזה קניין עצום וקניין חזק, ושאלות הגמר כיבור את רבא. בדף קוף חף ה' ההתייחסות לפחות של הבית, אולי הבית העברה, בקשה לדעת אם זה, הוא הבין משהו רבה מה הוא שוב. אבל ברור שמתייחסות של הבית, הבית הבין שלפי רבה, מה שרבה רצה לומר, למה הקרקע מוחזק? כי ודאי המעבר יקבל. המעבר לא ודאי יקבל. אז שוב פעם אני מדגיש, כמו שראינו אתמול בתוספות לפי רב נחמן, מוחזק ורוי לא מוגדר במונחים ממוניים, אבל שונה ספי מתוסס. בתוסס זה התחברות והתקשרות של אדם. אני מצפה, אני סומך על זה. ברשב"ם פה, לפי רבא, הגדר שמוחזק זה יותר עניין של ודאות, או שליטה טוטלית, שמישהו אחר שולט על זה, מישהו אחר. אם יש למישהו אחר כוח, אז אני לא נחשב האדם השייך. בתוסס זה יותר פסיכולוגית, על מה אדם סומך. כאן זה יותר עניין של מאבק. איזה דבר ודאי שאני אקבל, ואז זה שוב פעם עניין של התחברות, מכוח ודאות ולא מכוח התחברות וציפייה, או של כוח בלעדי, ואני הכוח הבלעדי, ומישהו אחר שיחסום אותי. אז לפי הרשב"ם, לפי רבא, הגענו להבנה חדשה בדין מוחזק. שפעם קשה לדעת מה זה ברשב"ם, אבל זה לא כספית, זה לא תפיסה כספית ותפיסה ממונית. עניין של ודאות הדבר שנותן איזה מצב של מוחזק או יכולת בלעדית של המל ובלי שמישהו אחר יש לו את האמירה. כל שיש למישהו אחר אמירה זה מפקיע מהאדם את השם מוחזק. הבת היא לא מוחזקת כי יש לו סבתא כוח שליטה. המל לא מוחזק כי יש לו לא וכוח תמרון. וזה שיש לו כוח מפקיע שם מוחזק ממנו. מוחזק זה אדם שאין לו את אין לו את הכסף תחת ידו, ויש לו את השליטה על המצב. אני שואל את זה על המצב. הכסף הוא לא נמצא תחת ידי, אבל אני מוחזק במצב, כי אני צריך לחכות למתין. ברגע שיש לאדם אמירה והקול והצבעה, אז אני לא מוחזק. אז הסבתא יכולה למכור ולא, ויכול לעשות את שלו. הסבתא תמכור ולא, ויסלק בכסף. ברגע שיש לאדם אחר שליטה, אז אני לא שולט במצב. אני עובד את זה בדרכים שונות, אבל קשה לדעת מה סבר הרשב"ם. אבל גם ברבה הגענו לחידוש. כפי שהבטחתי לכם בתחילת הסוגיה, הדרמה הגדולה בסוגיה, האם מוחזק זה איזו תפיסה כספית ממונית, בקרקע, בכסף לפי רב נחמן, כי עיקר החוב מוגדר ככסף, או שברגע שאתה אומר שיש לבחור פי שניים בהלוואה, גם אם אתה מגביל, כפי שרבה ורב נחמן הגבילו, קרקע או כסף, בכל זאת אתה נאלץ להגדיר מחדש את הדין מוחזק. מוחזק זה לא מוחזק כספית, מוחזק זה מצוי וקשר, התחברות, ודאות, סבירות, שליטה על המצב, כן.
אנחנו ראינו ברשב"ם בקוף מגדל ידם ובית שהוא מסביר את רבא, שרבא אומר שאפשר לבעוד מקרקע כי קרקע נחשבת כמשכון.
אוקיי.
אז לכאורה מה שפה בקוף קפה זה שהבעיה מראה לו שקרקע לא נחשבת משכון. כי אני יכול לבוא למכור אותו,
משכון
אני לא יכול לבוא למכור. זה נראה לי
השוואה שאמורים לעשות. אוקיי, קודם כל נדבר על משכון עוד כמה דקות, בצורה כללית, לא בדברי רבא, בדברי בני רבא. אתה אומר שהמסקנה של רבא או הווה מינה של רבא? הווה מינה של רבא זה כמו שאתה...
הווה מינה של רבא זה שבעצם בגלל שיש בקרקע ובגלל שאני גובה מהקרקע הזאת ספציפית, אז בעצם כבר זה נחשב בתורת משכון.
כן, אז מה הצד השווה בין משכון לבין קרקע? כמו שבמשכון זה נחשב מוחזק בגלל ש...
שזה בעצם שלי. בעצם שלי.
אתה קונה את המשכון, אתה לא קונה את החוב. שווי המשכון הוא, יש לך גניין, אין לך גניין חוב. המשכון הוא שווה, בוא נגיד, 50 שקל לחוב, הוא 100 שקל. אני רוצה להפוך את הבחור, את האבא, למוחזק בחוב, כדי שבחור ייקח פי שתיים לא בשווי המשכון, אלא בחוב.
כן,
השוואה
היא לא אחת לאחת,
הוא באמת. כן, אז מה טוען הראש פעם, למה לפי רבא והווה מינה אתה נחשב מוחזק בחוב שיש קרקע, כמו שאתה נחשב מוחזק בחוב שיש לך משכון? לפי רבא. אז נדבר על משכון בשאר השיטות. לא כל כך נתייחס לשיטה הזאת בראש פעם, כי שם באמת מתאים לא למכניס משכון. אוקיי? אז אם רוצים לעשות את הטבלה עוד פעם לפני שנגיע הרי למשכון, אבל לא ברבא, נוכל להגיד ככה, בחוקן. נשתמש בשני צבעים כדי להמחיש את החידושים. יש שלושה צבעים, אולי כן. שחור זה הגמרא. כחול זה חידוש בדין מרשע ומוחזק, ירוק זה חידוש בדין הלוואה. אוקיי? מה אומרת הסוגיה? אוקיי. מלווה. נשכח משבח. לפי רבי, יש פי שניים. לפי רבנן, ראינו כבר שתי שיטות. שיטת שמואל, אין פי שניים. כן, כאן אין חידוש. לפי רבי גם כן אין חידוש. זה שבח, הוא לא קונה את הדין שאני מוצא, הוא בנקיר, יש לו הגדרה רחבה שהיא מוצא, אולי כן. זה יקרה. אני אגיד שלפי רבי, היא מוצא, זה הסתברות. זה מתחבר לשבח. אז הנה, יש חידוש בצבע ירוק לפי רבי. בגדר שהיא מוצא, אני רוצה לפי רבי. ברור, רבי משנה את המעמד שלי מוצא. אם הוא מקבל את הפסל שלי מוצא.
יש לי לא למה, זה יהיה פסוק, שתיים. אוקיי. אבל כל הבלגן מתחיל עם בני מערבה. ויש לבני מערבה בתוך מה שהם אמרו שלוש שיטות. מה שהמערך חשבה לפני ששמענו מאותם נהרדויים, זה כל הסיפור על מימר ורבינה, שלפי בני מערבה תמיד יש פי שניים, וצריך באמת לעיין בזה היום בסוף השיעור, מה שישאר לנו. ויש בני מערבה לפי רב נחמן ולפי רבה. לפי רב נחמן במאות יש פי שניים. למה? אז אוכי דרוש בדין יימצא סמיכי על מאות, בלשון שלנו שייכות, התחמות. תזכור, ירוק זה חידוש בדין יימצא. הנה הקוד. יימצא, חידוש בדין יימצא. חידוש בדין חוב, בהלוואה, במלווה. זה מלווה. אוקיי? הבנה אחת. הבנה שנייה, תפוס במאות. בחוב אדם תפוס במאות. אז מקבל מאות, מקבל מה שהיה תפוס בה. אישת הריבה. היום דיברנו על רבא. חשבנו, רבא זה חידוש בצהוב, כן? חידוש בכחול, שלפי רבא, קרקע יש לו פי שניים. למה? חידוש בכחול, כן? כי בקרקע יש שיעבוד, חצי קניין, מוחזק קלאסי, לא חייב לשנות את דימה זה. אבל מקושיית הבאי, משמע ששיטת רבא לא הייתה בדין חצי קניין, השוואה לסבתא, אלא שוב פעם חידוש בימצאי, חוסר יכולת אדם אחר לסלק אותי. ברגע שיש יכול אדם אחר לסלק אותי, אני לא מוכנח. מה זה ימצאי? יש שיטה להגיע ליעדי. אז אני אשאל את עצמי, מה החידוש, יש לי חידוש בדין חוב, החידוש בדין יימצא, ובי שניים, אז גם ברבא, גם ברב נחמן, נלך את השיר. אוקיי. נבוא, יש מצב שצריכים לעשות חידוש בשניהם, כדי להגיע למסקרה. תסתכלו על הידיים שלך. אם אני מקביל את הסך הכל, יש פה חידוש. שאלו אותי, אני מעדיף את שיטת שמואל. שיטת שמואל היא הכי עולמת את הבנתי בדין מלווה. שאלו אותי, אם מלווה נחשב מוסק? לא. אם רבנן נותנים לאחר פי שתיים במלווה? לא. מי סבר ככה? שמואל. מי עוד סבר ככה? רפפה. רק כדי לשלם את התמונה. קוף חף המודת. כל הסוגיה מגיעה לסיומה. קוף חף המודת. רפפה. נפתח את רפפה כדי פשוט לשלם את התמונה. משפט אחד, בבקשה. קוף חפי הבן אמר רפפה, למטה, הלכתה, אין הבעל נוטל ברעוי כבמוחסק. והבעל לא מקבל, ואין הבחור נוטל ברעוי כבמוחסק, זה פסוק. ואין הבחור נוטל פי שתיים במלווה, פין שגבו מאוס, פין שגבו
מאוס.
אז תשאלו אותי, האם הלוואה נחשב מוחסק ומצוי? התשובה היא לא. אוקיי. תחייב אותי לבלוט את צפרדיה, אוקיי, אני בוחר רב. אני אוהב את רב. תחייב אותי לבוא עוד צפרדיה. אוקיי, גם רב יוסף. אפשר לסדר רב יוסף, אני אגיד פלסט פה. אנחנו משחקים פה שחמט במדינה. אוקיי, אני אעשה את התנועה הזאת. אני חייב לעשות את התנועה, אני אעשה את התנועה הזאת. למה ואיך? או חידוש בעלווה, או חידוש בפישנה. סליחה. אוקיי. אבל לפני שרבא ורב נחמן נכנסו לתמונה, הפשטות שבני מערבה תמיד יש בשניים. נתחיל עכשיו, כדי הגמרא, ונסיים כרגע, אבל נתחיל. אוקיי. בדף קוף חף דלת עמוד ב'. שלחו מיתם
בחר נרטל פי שניים במלווה, לא ברבית, למען, אילם לרבנן, הששבחה. ותאין רבי אומר, לעולם רבנן, ומלווה כמן דגב ידם. שלחו מיתן, בניהם הרבה חשבו, שלפי רבנן תמיד יש פי שניים. זה רק אותם נהרדויים, פלוס החבר שלהם רבה, שחילקו בין מאות לבין קרקע. סליחה, חבר, סליחה, יש פה שיעור של הרבה, תודה. למה יש פי שניים? זאת צפרדע, מאוד קשה לפוח. תמיד והלווה זה נחשב פי שניים. אוקיי, לאט לאט. אז אם תשים אקדח לראשי, היית אומר, טוב, זה חידוש בירוק. זה חידוש בירוק. כל ההלוואה נחשבת מוסר, כי הלוואה, יש קשר, יש ציפייה, ציפייה קושה. אבל הרשב"ם לא סבר ככה, וזה מביא אותנו לחלק האחרון של הסוגיה. כנראה רק אני אציע את זה היום, ואני אכיל את זה כתב זה למחר, אני אתחיל את השיעור, בוא נראה. הרשב"ם מטיל מגבלה. מגבלה, סתכלו עליי, מוכרת, אבל חדשה. מה המגבלה של הרשב"ם מטיל? לא שכל ההלוואה יש פי שניים במחור, גם לפי בניהם הרב הפשוטים, גם לפי ההבנה הזאת הפשוטה, זה לא כל ההלוואה, זה רק... ההבדל בין שטר, מלווה ושטר לבין מלווה בפה, שוב פעם כדי לעשות סדר, לא מופיע ברב נחמן, לא מופיע ברבא. הכרנו את ההבדל בשיטת רבי, בתחילת הסוגיה, לפי הרשב"ם, שאם יש שטר, אז החוב נחשב שבח, אם אין שטר החוב לא נחשב שבח, ואותו רשב"ם הוא זה שיטת רבי, להגדיר את זה כשבח, משהו מוזר לגמרי מנותק מסוגייתנו. הרשב"ם טוען לא, גם לפי השיטה הקיצונית הזו, נשכח מרבא ורבי יוסף, השיטה שאומרת, נועם, גם אם גבית קרקע, גם אם גבית מעות, לא משנה מה גבו, יש לבחור פי שניים בכל מלווה. גם השיטה הזאת, יש לנו שלוש שיטות. יש ביניהם הרבה לפני שרבי ורבי נחמן הגבילו, ויש מגבלות של רבי ורבי נחמן. גם השיטה הזאת היא דווקא בשטר. מאיפה הבין הרשב"ם שיש להגביל? אני מסכים עם הרשב"ם כי הנטייה שלי גם להגביל, לא להגיד שבכל מלווה יש פי שניים, זה מגוחך, זה מוגזם. תגביל. האם הגמרא מזכירה שטר? איפה? כששמואל טוען של רבנן אין פי שניים, הוא חולק על פניהם הרב השמואל אומר, אל תגידו לי שאולי רבנן יסכימו שבשטר יש פי שניים, אל תגיד ככה. ממש לפני שולחו מיתן, סוק עדיין תחמין השמועותן. כן, אני יודע שאתה מתוחכם, אתה חכם גדול, אתה חושב שאולי רבנן יגידו שיש פי שניים בעלווה, צריך להגיד המיל והקים ודנק את שטר, ואני אגיד, לא, 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 אין, שטר, פה, אני אסלסלו את הכל שואל, שמוע. אבל כמה משתמע מהסוגיה, שיש לך חלק גדול בין שטר לבין דלתא. אבל זה דחיית שמואל, קשה לדעת מה סבר אדם ממה שאתה מדייק מדברי מי שדוחה אותה. אני שומע ויכוח, אני נכנס לבית מדרש ואני שומע ויכוח בין, אני יודע, חיים וגלעד, ואני שומע את חיים דוחה דברי גלעד, כנראה שגלעד... איך אני אגלה מה אמרת לפי משהו דחה? קשה. צד שלישי. מה גרם לרשב"ם להגביל שדווקא מלווה בעלפה בשטר לפי ביניהם הרב הפשוטי, ההבנה הפשוטה? כי גם כששמעו את הדיווח הזה מביניהם הרבה, הייתה מגבלה פנימית. איזה מגבלה? אולי נזכור את ההחלות. איזה מגבלה הייתה? למרות שאדם מקבל פי שניים גם בהלווה, איזה מגבלה יש? תסתכלו בגמרא, הוא מקבל פי שניים רק מ... מדמי הקרן ולא מדמי הריבית. נקרא את הגמרא עוד פעם, שלפו מיתם, נכון נוטל פי שניים במלווה, אבל לא בריבית. גם השיטה הליברלית, חבריי, אנחנו נמצאים עכשיו בעולם הליברלי. ביקרנו בעולם השמרני, שמואל, רמב"ם, רבי, היום אנחנו ליברלים. לא, בואו ניתן לבחור פי, ליברל כלפי הבחור. בואו ניתן לבחור פי שניים, גם בהלווה. הנטייה היא להיות שמרני, לא, לא, זה לא ככה, לא יש לבחור הלווה. כי הדוח עצמו, הדיווח עצמו, משלוח המיתם היה איזה דווקא בקן. אז כנראה שגם היכולת של הבחור לקחת פי שניים מהלוואה בלי קשר לסוג הגבייה, גם אז אני מגביל. ואני מגביל דווקא לשטר, כפי ששלחו מיתם הגבילו דווקא לקרן ולא לריבית. אוי אוי, מה הקשר בין ריבית מול קרן לבין שטר מול מלבד? אוי אוי אוי, זה מסובך. עכשיו אני חייב לבנות סברה, להצדיק למה יש לבחור פי שניים בקרן, דווקא בשטר, ולא בריבית, ולא בקרן בעל פה, ויש לו משוואה ביניהם. למה, מתי הבחור יקבל פי שניים בשטר, ודווקא בקרן, ולא בריבית? והדרך של הרשב"ם לפתור את כל זה, הרי זה להזכיר כי ברגע שיש לך שטר, זה כמו שיש לך... זה נשאי משולש, משקעון, קרן ושטר. מתי אני יכול לקבל פי שם כשזה שטר רק בקרן? כי זה דומה למשקעון. לא פשוט. לא פשוט. הצד הראשון שלי במשחק זה להגיד ששטר או משטר זה יותר תביא בעל פה, זה אפילו מה נותן שטר.
גם ודאות.
ודאות, גדיעה, אבל לחובה השטר ייתן ודאות גם על הקרן וגם על הריבית. אז אם נתן לי איזה נייר חלק דף בשטר ולא בעל פה, אז השטר זה ודאות, כי אדם לא יכול להגיד פרעתי מה שאתה רשבה מהלה בשיטת רבי. אני חייב למצוא, גם אם נתעלם מהרשב"ם, נשכח ממשכון, נוריד גורם אחד מהמשחק. למה אדם גובה פי שניים דווקא בשטר ודווקא מהגר?
ריבית זה ממש ראוי, ריבית זה כאילו לא אמור להגיע בכלל. אם הוא יעשה הכל בסדר, אז ריבית.
לא, הוא התחייב, הוא פיתה אותי, הוא אמר, אני אתן לך ריבית תמורה. אז זה אסור, הוא ילד רע, אבל... אוקיי, אז יש פה, כן.
אם אתה רוצה להגיד שזה לא סמיכות, אבל זה מוחזקות, אז כאילו זה לא השאלה שזה מגיע לו, זה השאלה שבחי האב, שכבר הוא מוחזק. אז השטר מוחזק, השטר רק מוחזק על הקרן ולא על הריבית.
בקישה שאפתנית גדולה, אתה בעצם דורן שהמלווה נחשב מוחזק. גם על קרקע, גם על מאות, זה להיות מוחזק על משהו, ודווקא על הקרן ולא על הריבית. אוקיי, אני מסכים איתך, נגיע לך. אבל זה הר. זה לא פשוט. אז כאן יש בעצם שתי גישות. בואו נציע את הגישה הראשונה עכשיו, ונמשיך את זה נשא מחר, ונראה איך לאזן נשא השיעור. יש תשובת הרמב"ן. שמעלה חידוש עצום גם בדין שטר וגם בדין ריבית. החידוש הזה אולי ייקח אותנו לגב הסיום, מבחינת הרשב"ם. זה המקור ששלחתי, הוא עשה. יש פה מסקן, יש פה שלום.
ברוך השם.
לא עולה איזה 5 שנים, יעניין לכולם ששמעת על הטלפון שלנו, יחלקו קודים, הקוד יפה, ואז תחזיר את החברים שלך, אה כן כן, אני זוכר כשחיפשתי בשלטים. שמעתם פעם אומרים קוראים לשאלה, קליקר? קליקר, איפה הקליקר? למה אנשים בגיל שלי אומרים קליקר? כי השאלה פעם היה קורסה גדולה, פעם יש קורסה. קורסת ידי גף ובאוגי של גף ובאוגי, והיא עשה קליק. איזה כפתור, ולחץ קליק, ואז זה הפעיל את הטלוויזיה. אני שמעתי על מישהו, לא שזה אני, אבל שמעתי על מישהו שהבחין שהתדר של השלט הישנים, בנהל ציירו גלים, שאפשר לחכות לנקוף את התדר, אם ניקח איזה מקלה, אלומיניום של בייסבול, אם מקים איזה עמוד מתכי, אפשר להפעיל את הטלוויזיה בשבת. לא שאני... לקחנו את הבד, אלומיניום, והקינו את העמוד המתכי, הבנו את זה, נפעיל את השבת, כן. אז הקליקר. אוקיי, יפה, יש מסגן. ומכאן נסתפק לי שואל הרמב"ן, אדם יכול למכור מלווה בשטר. איך אדם מוכר מלווה בשטר? מחלוקת תנאים. אוי, סיפקסיבים, סיפקסיבים, סיפקסיבים. אפשר למכור, אפשר למכור מישהו אחר. תן לי חייב, אני יכול למכור את החוב שלי ליעקב. מה במקרה שחמי או החבר הנחרי שלי חייב לי ריבית? אפשר למכור את הריבית גם למישהו אחר. יש לי חוב של 100 שקל, הריבית היא 1,000 שקל, אני רוצה 900 שקל, אני רוצה למכור את הכל למישהו אחר. מה השאלה? האם הריבית נחשבת חלק מהשטר? מה השאלה הבסיסית הבא במציע? מה מחייב אדם ריבית? מה מחייב אדם בהלוואה לקיחת הכסף? השטר. השטר שנכתב לקיחת הכסף. אם הלוויתי לנחום כסף, אז לקיחת הכסף מחייב אותך בחוב. השטר. מה מחייב את נחום בריבית? לקיחת הכסף והסכם? או מה מחייב אדם ריבית? לא לקיחת הכסף והסכם. מה מחייב אדם ריבית? מה? מה באמת מחייב אדם? מה ריבית?
הסכם.
הסכמה שזה אותו דבר של הלוואה. ואיך להפריד בין ריבית לבין הלוואה? הלוואה הסכמתי, לקחתי כסף, אבל מה בעצם מחייב ריבית? שימוש. זה שיש לך שימוש בכסף, תביעה, כן? תיקח כבר ליום אחד, יש להם ריבית, נתת, כבר ליומיים, יש להם ריבית, ברורה, עוד ריבית, שימוש, שימוש, שימוש. אז המחיה של ההלוואה זה לקיחת כסף בשעת ההלוואה. אם אני לוקח כסף, לא משתמש, זה מחיה בריבית, משתמש בכסף. ריבית זה בעצם שכר שימוש בכסף, זה שכר כסף. אז הריבית מנותקת אולי מהשטר. גם אם הריבית... נמצאת בשטר, בשטר, זה לא חלק מהשטר. זאת שאלת הרשב"א בריש כ"ג. כאן נסתפק לי זה כאן, הסתפקתי הרבה שנים, רשב"א תורה. מביט הכתוב בשטר, אם אפשר לזכותו במכר או במתנה כלל. אם אפשר להקנות את הריבית, לפי שהוא קיבל באופן. לפי שאין בכתוב, מי שלא נתחייב בכלו המלווה בשעת כתיבת השטר, ריבית זה מסתבר, ריבית זה כל יום, זה חלק מהשטר, זה שימוש שלי. תקופה, ריבית לפי תקופה. הלוואה זה לא לפי תקופה, הלוואה זה הלוואה, כשאלה מתי נחייב לשלם, ריבית זה לפי תקופה לפי שימוש. אז הרשב"א מוכיח שהריבית לא כלולה בשטר. מה הראיה שלה? ודקדקתי, שורה 30, מיד אין לי ישנו, אנחנו נשלח המיתן, מלווה לא בריבית, אלא לימד הרבי, מביא את כל הגמרא, פרקין, שורה 30 לקראת הסוף, ולמה לימד הרבי, מביא את הגמרא שלנו, מלווה כיוון רק את שטר בידי, כיוון נגע בידם, יש לו את הגריזה של רק את שטר בידי, לא רק בדברי שמואל, בדברי שלח המיתן. ואם היית דריבית הכתוב בשטר וגימל בשטר, כי בנצבי לא רבן, זה רק שטר כמעט נגע מידה מפעיל ריבית. שטר יוצר מוחזקות, מצוי, אבל בכיוון שהביתה נותן לבחור רק מעמד של מוחזק בקרן ולא ריבית, כנראה שהריבית לא כלולה בשטר. אז פתרנו את הבעיה הראשונה, מה הקשר בין ריבית לשטר? זה אותו דבר, כי ברגע שזה ריבית זה לא חלק מה...
למרות שזה כתוב בשתה. זה רק כתוב, זה רק תזכור את השתה. אז מה יוצר מצב של מוחזק? שוב פעם, השתה. אלא שהשתה ערכה הוא רק על הקרב, לא על הריבית. לפי מעניין שהרשב"א לא מצטט את הרשב"א. אני מדבר עם אחד אנשים. אני חושב שאני מצטט את הרשב"א. אז אם אני שואל את עצמי, רק כדי להתחיל לפתור את הבעיה, מה הקשר בין שתה לריבית? למה יש שתי מגבלות? מצד אחד זה דווקא שטר, מצד שני זה דווקא קרן, התשובה היא לא. מה המגבלה? שטר. אבל למרות שהריבית מופיע בשטר, השטר לא מתייחס לריבית. אז השטר חל רק על הקרן, לא על הריבית, ואז... אבל עדיין הרשב"א לא טוען לנו מה הכוח של השטר. וקשה לומר ספי שזה ודאות, כי למרות שהריבית לא כלולה בשטר לגבי מחיר, אם אתה מוכר את השטר אתה לא מוכר את הריבית, אבל השטר יכול להיות בעיה על הריבית, ואני אמצא את השטר לגבי את הריבית. הדין של הרשב"א זה רק אם אני מוכר חוב, אני מוכר דרך השטר, רק את הקרן לא את הריבית. אבל לגבי הוכחה בבית דין, ודאי שהשטר יוכיח גם, אם אני שואל את עצמי אם השטר מגביר סבירות, הסתברות הגבייה בריבית, ודאי שהוא מגביר. האם אפשר לומר לפי הרשב"ם, מקף רשב"א, שבעצם השטר נותן מצב של מצוי בהלוואה, דווקא קרן או ריבית? כי זה נותן לי כוח מכירה, ברגע שאני יכול למכור את החוב, ומתי אני מוכר את החוב כשיש לי שטר, אז יש לי איזה כוח תמרון בחוב. אני שואל את עצמי, מה הופך חוב להיות מוחזק? אז לפי רבא יוסף כל מיני מגבלות. לפי רבנן, בני מה רבא, אני לא מוגבל. זה יכול להיות מצוי גם בלי של המעטן, ממה פרו, יש כסף ומעות, קרקע. אבל איך להגדיר חוב שיעקב חייב לי כנמצא אצלי? אני יכול למכור את החוב למישהו אחר. ומה נותן לי כוח למכור את החוב? שטר, אבל רק על הגרם ולא לריבית. והרי על מה עוד נותן לאדם איזה כוח תמרון בחוב? איזה שלט אחר אדם יכול לקבל? איך אדם מקבל שלט על חוב? קורא שלט על חוב כשיש שטר, כי יכול למכור את החוב. ואיזה סוג שלט אחר אדם יכול לקבל כדי להפוך את עצמו למוחזק על חוב שלא תחת ידו? אני לא אשתמש בכסף, אבל יש לי שיטה. מה נותן לי עוד שליטה? משקום, כי אני יכול להכריח אותך לשלט. זה טוב שיפעל את המזגן, כדי להיות מצא, אני חייב שלט, אני חייב... הכל נמצא את הגילה, אבל לא נמצא את זה, אני חייב איזה שלט מרחוק שנותן לי כוח למשוך בחבר ולשחק, אני לא יכול להיות מוחזק על דבר שאני לא ברשותי. ציפיות out the window, זאת מאחל, ציפיות שמפייס, זה שלופי, אכפת לי ציפיות, בהתחפות מה אנחנו, שיינגרלה וניו אייג' ושומעים פה פסיכולוגיה של המלדה. אני אולד סקול, אני שייך לעולם הישן, תשכח מהקימביה, מה הוא כן חושב, הוא לא חושב, הוא כן אוהב, לא, אני... מצד שני, יעקב, אתה תזיע חזק בחר להוכיח שהוא תפוס במשהו, נראה שהוא אולי כן. אני מוצא מצב ביניים, שיש לאדם שליטה, כוח תמרון על הכסף שאדם חייב. ומה נותן לי כוח תמרון? שטר או משקון. יש לי משקון, אני יכול להבטיח שאני אקבל את הכסף, אני מכריח אותך דרך המשקון. בחוב, בשטר, קודם כל אני מבטיח, זה לא הבטחה כמו משקון, אבל בנוסף לכך אני גם יכול למכור את החוב. אבל השטר מכסה רק את הקרן, לא את הריבית. פתרנו את הריבית בדרך מאוד קלה, כי רק הקרן נכנס לתוך השטר לפי זה. אני לא חושב שרשב"א אומר את זה, נראה מה שרשב"א כן אומר. כי יש פעם מחלק בדרך אחרת בין קרן לבין ריבית. אבל השאלה לא זה כהבנה בסוגיה, למי שדווקא מקביל על שטר ודווקא כמו לפי ההלכה דווקא מקביל על קרן ולא ריבית. שוב פעם רבותיי, חשוב להבין מה שאמרתי, אבל יותר חשוב להבין את המבנה הגדול. אנחנו עוסקים עכשיו בשיטה שיכולה להיות הכי ליברלית, להגיד שתמיד יש פי שניים במלווה. קודם כל, הגמרא מגבילה דווקא קרן ולא ריבית. בנקודה השנייה, הרשב"ם מטיל דווקא קרן כשיש שטר. והוא מסביר את זה כמו שיש משקול. אז גם השיטה הכי פתוחה מצטמצמת. דף בשטר, קרן, כמו שיש משקל. אני אומר שנמשיך בזה, יש עוד איזה דרך ברשב"ם, ונעבור בעיקר מחר לסוגיה הזאת שהיא בתוך הסוגיה, אחריך. ניקח איזה פסק זמן מבחור, קצת לדברר, קצת לנשום. איך אדם יכול להעביר כספים למישהו אחר ולטשטש או לשנות את סדרי הראשון? בסדר, הבת שלי מורה לרשת אותי, אני יכול להקנות את הקרקע שלי לסבתא, בסדר, את הקרקע לסבתא, ואז ביטלת כל דיני ירושה. כאן אני רוצה את שתי הטבות. אני מקנה את הכסף לסבתא. אבל אחרי שהיא מתה, הכסף או הירושה חוזר לפרשת פנחס. איך אדם יכול לעמוד על שני הסעיפים? גם להעביר וגם להנחיל. מה בעצם הכוח הזה שיש לאדם עם זה? כי באמת כוח ככה, או שבאמת הוא משחק איזה מנגנון אחר שבונה, שיעביר את הנכס מהסבתא. אולי המנגנון הכי בולט זה תנאי. זאת אומרת שהסבתא קונה רק כמובן תנאי, זה תמיד ג'וקר, אפשר להכניס תנאי ולקבוע כל מיני כיוונים. אם זה סתם מטלה תנאי, מעכשיו בתנאי, או שבאמת אומר עכשיו אני קונה מקנה לסבתא, אחר כך הירושה תחזור, הירושה קלאסית. אוקיי, זה אמרת השם, נדבר קצת על הרשב"ם, אבל נדבר על אחרייך, ואמרת השם בחזרה ביום ראשון, נעשה חזרה על כל פעם. אוקיי, שכוח. Thank you.